מנוחס דף צדיק דלת, אנחנו מתחילים במשנה בסוף עמוד הקודם. חומר בשמיכה מבתנופה, ובתנופה מבשמיכה. מה החומרה של שמיכה? שאחד מניף לכל החברים, אם חמישה חברים מביאים ביחד קורבן, אחד מניף לכולם. ואין אחד סומך לכל החברים, אלא כל אחד ואחד צריך לסמוך. חומר בתנופה, שהתנופה נוהגת בקורבנות היחיד ובקורבנות הציבור. קורבנות היחיד מבירה שהיא בכל זה ושק של שלומים, קורבנות ציבור זה בכבשי עצרת. בחיים ובשחוטים, לפעמים יש סמיכה בדבר חי, לפעמים בשחוט. ובדבר שיש בו רוח חיים, בדבר שאין בו רוח חיים, למשל לחמי תודה ונזיר. מה שאין כמסמיכה, סמיכה לא נוהגת בשחוטים, אלא בדבר שיש בו רוח חיים. תונו רבונון קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה, שיכול, אפשר היה לומר, והלא דינו. ומה התנופה שנתרבתה בשחוטים? נתמעתה בחוברין. יש ריבוי של הלכות תנופה גם בדבר שהוא כבר שחוט. אף על פי כן, אנחנו אמרנו, לא כל החברים מניפים, רק אחד. סמיכה שלא נתרבתה בשחוטין, אין סמיכה בדבר שחוט, אינו דין שתתמעט בחוברין. זאת אומרת, כתוב כאן בגמרא המבואר כאן, שהווה מן הייתה, שכל אחד ואחד יסמוך. תוספות למעלה, בדף צדיק ג' עמוד א', הביאו צד שהייתה הווה אמינא שאף אחד לא יסמוך. בכל אופן, תלמוד לומר קורבנו, לרבות כל בעלי קורבן לסמיכה. שואלת הגמרא, ותתרבה סמיכה בחוברין מקל וחומר? סליחה, ותתרבה תנופה בחוברין מקל וחומר? ומה? סמיכה שלא נתרבתה בשחוטים. אין סמיכה בדבר שחוט, אף על פי כן נתרבתה בחוברים שכל אחד ואחד סומך. תנופה שנתרבתה בשחוטים, אין עודין שתתרבה בחוברים וכל אחד ואחד יניף. עונה הגמרא, משום דלא אפשר. אין חלי אבין. לינפו כולו בהדה הדודה, כולם יחד יניפו, כל אחד ישים ידיים תחת ידי חברו. אי אפשר. כוהב יחציצה בין הקורבן לידי המניף. ורשי שואל כאן, מה תגיד בשלמים שאת חזה התנופה שוק התרומה וחזה התנופה מניף הבעלים ויד הכהן תחת יד הבעלים? עונה רשי, זה לא קשה, כי עיקר זה יד הבעלים, היא מניפה את הקורבן, מה שיד הכהן מתחת זה לא חוצץ. אבל אם אתה אומר שכל אחד ואחד ישים ידיים מתחת ידי חברו, אז זה שלא נוגע ישיר בקורבן לא מניף. ואם תציע לינף ולהדר ולינף, כל אחד יניף תנופה נפרדת? תנופה אמר החמונה ולא תנופות. לכן אחד מניף על ידי כולם. שואלת הגמרא, הוא סמיכה בשחוטין ליסה? אין סמיכה בדבר שחוט? שואלת הגמרא, והתנן במשנה במסכת מידות, מסכת תמיד. בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, אם הוא רוצה בעצמו לבצע את ההקטרה, עולה בכבש והסגן בימינו. הגיע למחצית הכבש, אחז סגן בימינו והעלהו והושיט לו הראשון מכל 11 הכהנים שם הראש והרגל, סומך עליהם. נבינה כאן הגמרא שהוא עושה איזה פעולת צמיחה וזורקה. הושיט השני לראשון שתי ידיים של הקורבן, נותנו לכהן גדול, סומך עליהם וזורקה. נשמע את השני והלך לו, וכך היו מושיטים לו שער כל האיברים, סומך עליהם וזורקה. ובזמן שהוא רוצה הוא סומך ואחרים זורקים. בכל אופן רואים שהוא עושה פעולת צמיחה על איברים. אומר הבעיה, אתה משום יקרא לכהן גדול. זה לא צמיחה באמת. זה משהו שיראה שהוא קצת, שהוא שונה מכולם. את החשיבות שלו. מעניין שבפירוש הרייבט שמה במסכת תמיד, מבואר שסומך הכוונה שהוא נשען, נשען על הסגן וכו'. לא כפעולת צמיחה. אולי זה למסקנת הגמרא כאן. הדרון הלוך שתי מידות. אנחנו נתחיל פרק 11. שתי הלחם של עצרת נילושות אחת אחת ונאפות אחת אחת. כל אחת נילושת. היא לשים אותה בפני עצמה ואופים אותה בפני עצמה. לחם הפנים נילושות אחת אחת. אבל לגבי האפייה ונאפות שתיים שתיים. כפי שהגמרא תדרוש מפסוקים. ובדפוס היה עושה אותה. בלשון רש"י כתוב, מתקן הבצק בתוך הדפוס. ככה שאומר על המשך הגמרא. ותוספות מסתפקים מה הכוונה בדפוס. האם הדפוס היה, האם הבצק בתוך הדפוס או שהוא סביב לדפוס. ובדפוס היה עושה אותן. כשהוא רודן נותנן לדפוס כדי שלא יתקלקלו. כשהוא מוציא אותם מהתנור הוא מכניס אותם גם כן לתוך תיבה כדי שהלחם לא יתפרק. מינו הנמילה לתונו רבונו שני עשרונים יהיה אכלה האחת. מה זה אכלה האחת? מלמד שנילושות אחת אחת. מניין שאף שתי הלחם כך? תלמוד לומר יהיה. המילה יהיה בא לרבות עוד מקרה שנותנים לו את אותו דין. שוב, שנילושות אחת אחת. ומניין שאפייתן שתיים שתיים. של לחם הפנים. תלמוד לומר, ושמת אותם. מה זה אותם? אותם, משמע, שיש סימה ששמים אותם שתיים. מה זה, איזה סימה? הסימה הראשונה שאתה שם אותם, אתה שם אותם בתנור. אתה שם אותם, מיעוט רבים זה שניים. יכול אף שתי הלחם כן, גם בהם נלמד ששמים שתיים, ביחד בתנור. תלמוד לומר אותם, ולא אחרים. שאתה אומר, רגע, היי אותם הוא הפיקטי, כבר למדת מזה למיעוט רבים שניים, ושאופים שניים שניים. אם כן, למקרא ושמתם, מהי ושמת אותם, שמע מנותרת אחד, לומר שאופים אותם שתיים, ובית דווקא אותם ולא את שתי הלחם, שהם נאפות אחת אחת. תונו רבונה ושמת אותם בדפוס. זו דרשה שלישית מאותו פסוק. שאפשר היה לכתוב ונתת אותה. מה זה ושמת? זה סימה בתוך דפוס. שבלונה כזאת. שלושה דפוסים הן. נותנה לדפוס ועדיין היא בצק. וכמין דפוס היה לה בתנור, ששם מכניסים את הלחם בתנור. וכשהוא רודה נותנה בדפוס אחר כך בחוץ כדי שלא תתקלקל. שאת הגמרא, למה אתה צריך דפוס שלישי ולהדרה לדפוס כמה? ונה הגמרא כיוון דאפילה, אז נפחה. היא קבלת נפח יותר גדול, היא כבר לא נכנסת לדפוס הראשון. מפה תוספות מדייקים שמשמע שהבצק מחוץ לדפוס. כיוון שאם מופיעים את זה בתוך דפוס, איך זה מתנפח? איתמה, לחם הפנים כיצד עושים אותו? מה הצורה שהוא היה עומד? רבי חנינה אמר כמין תיבה פרוצה. כמו קופסה מרובעת. שאתה מוריד ממנה את הכיסוי ומשאיר לה שתי תפנות זו כנגד זו. כך גם הלחם הפנים. זה היה משטח שיש לו דופן מכאן, ששוכב על השולחן ויש לו דופן מכל צד, שתי תפנות. רבי יוחנן אמר שזה לא היה בצורת ריבוע, אלא כמין ספינה רוקדת. זאת אומרת, משהו צער וארוך, אבל הוא עומד כמו ספינה. מה הרעיון של הספינה? שאין לה משטח, אין לה תחתית ישרה. כיוון שהיא צריכה להיות בתוך המים ולחתוך את המים, היא צריכה כביכול לרקוד, אז עושים אותה עם משולש למטה, רש"י אומר בעובי אצבע, וככל שעולים למעלה, אז מתרחב ויש מקום בתוך הספינה בפנים. כך היה נראה הלחם. משלמה למען דמר כמין תיבה פרוצה. היינו דבו ית ובזיכין. אפשר היה על הלחם העליון להניח את הבזיך, כיוון שזה משטח מרובע רגיל. יש לו תחתית. אלא למען דמר כמין ספינה רוקדת, אין שם תחתית ישרה. היכי אבו ית ובזיכין. עונה הגמרא, מקום אביד לו. הוא היה מכין בלחם העליון, כבר בזמן האפייה, מכין שם איזה מקום, ששם אפשר להניח את הבזיך. את הבזיכין. משלמה למען דאמר כמין תיבה פרוצה היינו דאבו ית וקנים. מעל כל לחם היו מניחים שלוש קנים. ומעל הקנים מניחים את הלחם מעליו. כדי שיהיה קצת אוויר בין לחם ללחם והוא לא יתאפש. אז אלא למען דאמר כמין ספינה רוקדת קנים איך אהבו ית ו... יש מקום רק במרכז הלחם נניח קנה אחד, אבל משני הצדדים, היות וזה נסגר וזה נהיה יותר צר בהתחלה ובסוף, אין מקום נניח שם את הקנה. עונה גמרא, מורשה וידלהו. הוא היה מוסיף בזמן האפייה, מוסיף שם עוד בצק כדי שיקבל משטח שאפשר להניח עליו את הקנים. וישלם אלה מן דמה כמין תיבה פרוצה אנו דסמך אל הסניפים ללחם. אלא למען דמה כמין ספינה רוקדת, תכה סמך לסניפים ללחם. משני צידי הלחם היו סניפים. סניפים, הגמרא עוד מעט תגיד, שזה עמודים כאלה שעומדים מהארץ עד מעל גובה כל הלחמים. למה היו מעמידים אותם? כדי שהלחם, שבעצם יש לו דופן מצד אחד ודופן מצד שני, ומעליו אתה שם עוד לחם, שהוא לא יתפרק. לכן היו משעינים אותו על עמודים, על סניפים. אבל לפי המאן דאמר שהלחם הוא כמו ספינה רוקדת, איך הוא נשען על הסניפים? אומרת הגמרא, דאגיל להו מאגל. הקרשים האלה שהיו בשני צידי הלחם, זה לא היה סתם פלטה של קרש, אלא היה בתחתית שלה בליטה עגולה, שכאילו יוצרת כמו בית מושב ללחם לשבת מעליה. ואז זה מחזיק את הלחם. בישלם אלמן דאמר כמין ספינה רוקלת אנו דבעינן סניפין. צריך בכלל את התמיכה הזאת מתחת ללחם, כי כיוון שהלחם עומד כמו זווית כזו, ואתה מניח מעליו עוד לחם, יכול להתפרק. אלא אלמן דאמר כמין תיבה פרוצה, סניפים למה לי? למה בכלל צריכים סניפים? הרי זה ריבוע מעל ריבוע. עונה גמרא, אגב, יוקרא דלחם, בגלל הכובד של הלחמים מעל, תלח. תלח הכוונה מתפרק. רש"י אומר, תלח נשבר. זה הפירוש, תלח. בישלם אלה מה אדמה כמין ספינה רוקדת. סניפין על גבי שולחן מונחים. הלחם הראשון שמונח על השולחן, הוא לא תופס את כל השטח של השולחן. יש לו הרי את הזווית של המשולש. אז אתה מניח תחתיו את העיגול הזה שבולט מהסניפים, וככה הסניפים עומדים על השולחן. אלא למאן דאמר כמין תיבה פרוצה, ואז הלחם תופס את כל רוחב השולחן. סניפין איכם מה נחלו? הערה מה נחלו? מה, הוא מניח אותם על הרצפה? הוא אומר, אם. דאמר הבא בבר ממון. לדברי האומר כמין ספינה רוקדת, סניפין על גבי שולחן מונחים. דברי אמר כמין תיבה פרוצה, סניפים על גבי קרקע מונחים. כמן אז להד אמר רב יהודה, הלחם מעמיד את הסניפים והסניפים מעמידים את הלחם, אחד תומך בשני. זה כמן דאמר כמין ספינה רוקלת, אבל לפי מן דאמר כמין תיבה פרוצה, אז הלחם לא תומך את הסניפים. מיתווה, כמין כברת היה לה בתנור, כמו דפוס כזה, ודומה כמין טבלה מרובעת. אז מפורש רואים שזה מרובע. אומרת המראים, יאופיה דומה כמין טבלה מרובעת, אבל תחתית הכברת כמו ספינה. טניה כמן דאמר כמין ספינה רוקדת דטניה. ארבעה סניפים של זהב היו שם מפוצלים מראשיהם, כמין דוקרנים היו. הסניפים האלה זה עמודים משני צידי הלחם, והם היו מפוצלים, הכוונה שיש בהם פיצולים, חורים כאלה, כדי שאפשר יהיה להשחיל בהם את הקנים שעברו מתחת ללחמים. שהוא דומה כמין ספינה רוקדת. אז הברייתא מפורשת, כמאן דאמר, כמין ספינה. עד כאן דף צדיק דלת.